שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט סטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. והפעם נדבר על המעורבות הרוסית בלבנון. אחרי שהתבססה בסוריה המשוסעת, היא לוטשת את עיניה לעבר המדינה השכנה ממערב, שכידוע שקעה בשנה האחרונה במשבר חריף, החריף ביותר מזה עשרות שנים, כלכלי ופוליטי גם יחד. ועכשיו נשאלת השאלה, האם רוסיה בעצם תהפוך לפטרון של השלטון הלבנוני וגם תהדק את הקשרים שלה עם חיזבאללה? או שמדובר בתחרות ויריבות בין רוסיה לחיזבאללה כפי שהבחנו בשנים האחרונות בזירה הסורית? עמנו בנושא הזה שניים מחוקרינו, דניאל רקוב ואורנה מזרחי. שלום רב לשניכם.
שלום, שלום רב.
אתם חיברתם מבט על שעוסק בסוגיה המעניינת והמתפתחת הזאת. אז אני רוצה קודם כל לשאול אותך, אורנה, כמעט ולא נמצא מי שיסכים לטפל במשבר הלבנוני, אנחנו דנו בו ארוכות בפודקאסטים קודמים. והנה, דווקא ברוסיה מושיטים יד ללבנונים, מזמינים את ראש הממשלה הממונה חרירי, וגם משלחה של חיזבאללה למוסקבה בחודשים האחרונים. כיצד זה משפיע על היחסים בין רוסיה ללבנון, על המעמד של רוסיה בלבנון? והאם יש בכך כדי להוציא את לבנון מהמשבר?
אוקיי, אז אני אתחיל דווקא מהסוף, ואני אגיד שלרוסיה אין את היכולת, ולדעתי גם לא את הרצון, להשקיע נכבדות בלבנון ולהוציא אותה מהמשבר החמור כל כך שבו היא נמצאת. מדובר במשבר קשה, מדינה שצריכה סיוע נרחב של מיליארדים של דולרים. לרוסים אין את היכולת ואין את האינטרס לעשות זה. מה שמעניין אותם זה לקדם את האינטרסים שלהם באזור, והם מנצלים כל מקום שזה אפשרי, ודניאל תכף בטח יפרט בעניין הזה ביחס לאינטרסים הרוסיים. מבחינת הלבנונים, אז קודם כל צריך להבין, אנחנו מדברים פה על נציגי שני המחנות שהיו ברוסיה. אין פה העדפה לצד אחד, קודם הייתה שם משלחת של חיזבאללה, וזו לא הפעם הראשונה, אבל זה היה, לפני כן זה היה לפני הרבה מאות שנים, ואחר כך הגיע אחרי חודש גם ראש הממשלה מיועד חרירי, שהיו לו מגעים קודמים עם הרוסים. חרירי מנסה לקושש כל סיוע אפשרי בזירה האזורית והבינלאומית, וכנראה שכל כך קשה בלבנון, שאחד הדברים שהוא אוהב לעשות זה לברוח משם, לביקורים ברחבי האזור, היה בשורה של מקומות, והגיע גם לרוסיה. אני חושבת שבעיקר המטרה של הביקור הזה הייתה, אחד, לאזן בעקבות הביקור של משלחת חיזבאללה, ומצד שני, לייצר איזשהו מנוף מול המערב שמתעכב וממשיך להתנות את הסיוע שלו ללבנון, בהרכבת ממשלה שהוא לא מצליח לעשות כבר חצי שנה, וברפורמות שאין שם אינטרס לאף גורם כוח מרכזי לקדם. והפנייה לרוסיה יכולה להוות עוד איזשהו מנוף לחץ מול הגורמים האלה. לגבי חיזבאללה, יש פה אינטרס ברור שלהם להגיע לרוסיה. הביקור הזה מייצר איזשהו לגיטימציה לארגון הזה, שהוא סובל, בשנה האחרונה היו הרבה מאוד מדינות שסימנו אותו, הכירו בו כארגון טרור, הצטרפו לאותן מספר מועד של מדינות שעשו את זה קודם, והרוסים נותנים לגיטימציה לחיזבאללה כגוף פוליטי, כארגון פוליטי, הם קיימים איתו קשרים, ולכן יש פה חשיבות מאוד גדולה מבחינתו, לקשר הזה עם הרוסים. יש גם את הנושא של מה שקורה במכלול הסורי, באותו משולש חיזבאללה, מוסקבה, איראן. על זה אני מבינה שנדבר בהמשך.
נכון, אנחנו נתמקד בעניינים האלה וגם בנושאים שקשורים בפעילות בזירה הסורית. אז אני רוצה לעבור אליך, דניאל, ולשאול אותך, מה, לא מספיק לה לרוסיה כל מה שהיא עושה עכשיו בזירה הסורית? היא לוטשת את העיניים גם ללבנון? גם שם היא רוצה להפוך להיות הפטרון?
אז אני ככה, תמיד אני אומר ששואלים אותי על מה יש לרוסיה לחפש בלבנון, אז אני אומר כמו אברסט. כי היא שם. כאילו הרוסים לא צריכים לעשות כמעט כלום בשביל להיות מאוד מאוד רלוונטיים ללבנון, יש להם הרבה מאוד משאבים צבאיים, מדיניים ואחרים שמרוכזים בזירה הסורית, וסוריה ולבנון הם כלים שלובים, ולכן רוסיה יכולת להשפיע בלבנון. היא ככה נמצאת במוקד של הרבה אינטרסים רוסיים. ברובד הבין הגלובלי הגבוה, אז יש פה סכסוך שמערב את המעצמות הגדולות, ורוסיה שמבקשת להוכיח שהיא חלק מהמעצמות הגדולות בעולם, שהיא מעצמה, אז היא רוצה להיות שם, היא רוצה להיות ליד השולחן, היא רוצה להיות בולטת. לבנון היא ככה תמיד דובר לה כמדינת גומי, שאף שחקן אחד בודד לא יכול להיות דומיננטי שם, ורוסיה מזהה את היכולת כן להיות שם אחת מיני מעצמות, ויכול להיות שבעת הנוכחית שהמשבר שם גדול במיוחד, אז יש לה סיכוי משופר ביחס לעבר. רוסיה בכלל יש לה איזשהו ניסיון עם מדינות קטנות. החולשה הגדולה של רוסיה היא חולשה כלכלית, וכשהמדינה היא קטנה והיא במשבר, אז המשאבים שיש לרוסיה, שהם אומנם יותר קטנים מארצות הברית או סין או איחוד אירופה, אבל הם לא קטנים, היא יכולה לפתור בעיות קונקרטיות ובולטות, וכמו למשל נושאים של אנרגיה, נושאים של חיסונים, שבכל זאת הספוטניק וי הרוסי עובד, וזה מה שרוסיה מנסה להציע לבנון. ברמה האזורית, אז לבנון היא גם כן היא מוקד של זירה שכל השחקנים האזוריים נאבקים שם על שליטה, ורוסיה רואה את עצמה מאז שנמצאת בסוריה כאחד מהשחקנים לצד סעודיה, לצד איראן, שמנסה להשפיע על הזירות. ויש בסוף גם אינטרסים מאוד מאוד ספציפיים שלבנתם לזירה לבנונית. רוסיה מתעסקת בלבנון לא מהיום, עוד מהתקופה הסובייטית, ויש לה שם שורה של עניינים שאחד הלא שוליים בהם הוא נושא של אנרגיה. רוסיה היא ספקית האנרגיה הגדולה של אירופה, היא מבקשת לשמר את נתח השוק שלה באירופה, ויש הרבה מאוד אתגרים רגולטוריים באיחוד אירופה, לחצים מדיניים וכלכליים, וכל התוכניות להוביל צינור, לבנות איזשהו צינור גז מהאגן המזרחי של ים התיכון לכיוון אירופה, שישראל שותפה לו, קפריסין, מצרים, יוון, ופתאום יש פה גם איזה גז לבנוני פוטנציאלי, אז זה משהו שחייב להדאיג אותם. אז רוסים מעורבים בזירה האנרגטית הלבנונית, עדיין לא ברור באיזה אופן, כי כל האנרגיה הלבנונית זה יותר על הנייר, אבל הרוסים כבר פיזרו כמה קלפים משמעותיים בתוך ממשק האנרגיה הלבנונית, ועכשיו שחליל היה במוסקווה, אז דובר שהוא מציע לרוסים להיכנס יותר לעומק למגזר האנרגיה הלבנונית, להספקת חשמל, להפקת גז, אולי לנמל, וכל הדבר הזה מעניין מאוד את הרוסים. אני אסיים באיזושהי נקודה מעניינת, ככה כאילו לבנון, אומנם יש לרוסים כבר נמל בטרטוס חכור, אבל הם רוצים לבסס את עצמם באגן המזרחי של הים התיכון, וככל שיהיו להם הסדרים יותר נוחים, מדינות יותר משמעותיות ורבות יותר, כמו ולבנון פה מתווספת, זה יכול לבסס את מעמדם, כי היום הכל תלוי בטרטוס הבודד הזה, וככה חדשות טריות מאתמול, אז כחלק מהארכיטקטורה הביטחונית שרוסים פיתחו בשנה האחרונה, הם הודיעו על זה שיהיה להם בסיס גם בסודן, הם חתמו על זה בדצמבר, תוך כדי הסכמי אברהם, והנה אתמול בלילה יש הדלפות באל-ערבייה, שממשלת סודן הזמנית הודיעה שההסכם שהממשל הקודם של ממשל אל-באשיר חתם עם הרוסים, אז הוא מוקפא. עכשיו לא ברור אם הרוסים כבר נזרקים מתוך הבסיס שלהם בפורט סודן, כי חלק מפורט סודן, כאילו כבר הספינות הרוסיות התחילו לעגון שם, או שזה משהו שהוא פשוט מוקפא, אבל זה משקף גם את מה שלבנון עושה, גם סודן וגם לבנון, שתי מדינות בבעיות קשות, מתמרנות בין המערב לבין רוסיה, בניסיון להשיג משאבים, ומוכנים להציע ככה להחקיר את הריבונות שלהם לפעמים, בשביל להשיג את זה.
מעניין מאוד, ועוד נחזור לדבר על הזירה הימית בסיום השיחה הזאת, אבל אני רוצה קודם להתמקד בענייני חיזבאללה, שזה כמובן הגורם הכי מדאיג מבחינתנו בלבנון. אורנה, אנחנו יודעים שיש מתיחות על רקע הפעילות המשותפת בסוריה בין רוסיה מצד אחד לבין איראן וחיזבאללה מהצד השני. אבל האם חיזבאללה מעוניין דווקא בהגברת המעורבות הרוסית בלבנון? כשאנחנו מנסים להבין מה האינטרסים המשותפים שיכולים להיות לשני הצדדים האלה, איך חיזבאללה מקווה להשיג תמיכה מפוטין, או בעצם מה הסיוע שהוא מנסה להשיג, שהוא שולח אליו משלחת רמת דרג, והאם אין לגבי רוסיה חשדנות בקרב הנהגת חיזבאללה, במיוחד כשאנחנו רואים במקביל דיאלוג עם ראש הממשלה המיועד חרירי.
כן, אז היחסים של רוסיה ומצד שני חיזבאללה ואיראן הם מאוד מורכבים. מצד אחד יש פה מרכיבים של שותפות, מצד שני הרבה מאוד תחרות וחשדנות. ואני לא חושבת שחיזבאללה רוצה שרוסיה תיכנס פה בעוצמה לתוך לבנון, אבל מבחינתו זה עדיף על המעורבות המערבית. מבחינת חיזבאללה, כל מה שהוא לא מערב, יש פה אסטרטגיה, שדיברנו עליה גם בפעמים קודמות, אסטרטגיה שלמשוך את לבנון מהחיבור שלה למערב, מזרחה, ולציר השיעי, שזה מה שמעניין אותו הרבה יותר, ואנחנו רואים בתקופה האחרונה הרבה מאוד מאמצים של חיזבאללה לחבר את לבנון, גם מבחינה כלכלית, לציר השיעי, לאיראן, לסוריה, לעיראק. היו בתקופה האחרונה עסקאות וחתימה על הסכמים עם העיראקים, האיראנים עושים הרבה מאוד כדי להציף את השוק הלבנוני באמצעות חיזבאללה עם מוצרי מזון בסיסיים שחסרים שם, שהם באים בעצם מטעמו של חיזבאללה כתומך באוכלוסייה. הוא רוצה למשוך את לבנון מחיקו של המערב מזרחה. ובעניין הזה הרוסים פה משרתים את האינטרס הזה של חיזבאללה. לגבי מה שקורה בסוריה, אז קודם כל צריך לזכור שהכל התחיל מאיזשהו אינטרס משותף מאוד ברור לפני כמה שנים, של חיזבאללה, רוסיה ואיראן, להציל את משטר אסד. וחיזבאללה היה לו יד ורגל בעניין הזה, והוא היה שותף מרכזי להישג המשמעותי הזה מבחינת הרוסים, של הצלת משטרו של אסד. ולכן, והייתה פה שותפות בלחימה, הייתה פה שותפות מאוד ברורה בין הארגון ואיראן לרוסים. אבל יש גם אינטרסים סותרים מבחינתם של הרוסים, המאמצים, ההתבססות האיראנית העמוקה בתוך סוריה, ובטח שלאורך הגבול עם ישראל, וגם חיזבאללה שעושה הכל כדי להתבסס לאורך הגבול עם ישראל, הם על הבטוחה שהרוסים רואים אותם לחיוב, זה מייצר להם קשיים ביחסים המורכבים שלהם גם עם ישראל, ובעיקר נוכח פעילות המב"ם הישראלית במרחב הזה, ויש פה איזושהי הליכה על הסף, הייתי אומרת, בהקשר הזה, שמצד אחד הרוסים עוצמים עין ומאפשרים את הפעילות הישראלית, את פעילות המב"ם הישראלית, התקיפות בסוריה על יעדים של איראן וחיזבאללה. אם הם היו רוצים לפי דעתי לעצור את זה, או להפריע לזה, הם היו יכולים לעשות הרבה יותר. והעובדה היא שהם לא עושים את זה. אז זה מצד אחד, כך שאני חושבת שבעניין של דחיקת איראן ומניעת השתלטותה המוחלטת על סוריה בכל ההיבטים, כולל הביטחונים, הכלכליים ואחרים, יש פה אינטרסים סותרים, וזה נוגע גם לנוכחות של חיזבאללה לאורך הגבול הישראלי.
דניאל, איך נראים היחסים עם איראן וחיזבאללה, וההתייחסות לחיזבאללה בלבנון באופן ספציפי מנקודת המבט של הקרמלין?
אז אני אתחיל ברשותך בנושא האיראני. אז איראני בסוף היא שחקן הרבה יותר משמעותי לרוסיה. איראן היא כמעט השכנה הכי קרובה במזרח התיכון לרוסיה. ככה עושים זום אאוט מהמפה, אנחנו הרבה פעמים שוכחים לעשות את הזום אאוט בקנה מידה, שכמו שרואים את העולם ממוסקווה, אז מגלים שאיראן וטורקיה הן קובלות במרחבי אינטרסים של רוסיה, יש להן גבול משותף ימי דרך הים הכספי, והיא שותפה מאוד משמעותית, כי איראן רלוונטית לרוסיה החל מהזירה האפגנית, המשך במרכז אסיה וקווקז, ועד למזרח התיכון. ואיראן היא שחקן חשוב לרוסיה, גם בכל אחת מהזירות האלה, יש להם אינטרסים משמעותיים, וגם שוב, כמו לבנון, היא זירה של משבר בינלאומי מהגדולים ביותר, ורוסיה רוצה להיות ליד השולחן, להיות רלוונטית בין חבר המעצמות שמנהלים עם איראן מסע ומתן. אז רוסיה מחבקת את איראן באופן מלא, 100%, מבין חמש המעצמות שמנהלות איתה את המסע ומתן, שש המעצמות, אז רוסיה היא הכי פרו-איראנית, הכי קרובה לאיראן, למרות מה ש...
זריף אמר.
שר החוץ האיראני אמר בימים האחרונים. אחד העמיתים הרוסיים שלי אמר לי בחודשים האחרונים, שאלתי אותו, איזה מין תפקיד יש לרוסיה? כאילו, בסך הכל ארצות הברית יכולה לדבר עם האיראנים במישרין, אז הוא אמר, איראן לא תרצה לדבר עם האמריקנים בלי שהרוסים נמצאים ליד השולחן. אז איראן, רוסיה מחבקת איראן בצורה מלאה בנושא הזה, יש בזירות אחרות שיתוף פעולה, ולכן רוסיה יכולה להרשות לעצמה ביחס לסוריה לפתוח פער. אז כאילו ביחס לסוריה רוסיה יכולה להודיע, ומודיעו על זה בפומי בעבר, שרוסיה תומכת ביציאת כל הכוחות האיראנים, או כל הכוחות הזרים מלבנון, הכוונה היא גם לאיראן וגם לחיזבאללה, לא, אין כוונה לכוחות הרוסיים. ומצד שני, כשאנחנו מסתכלים על הזירה הסורית, אז הרוסים מבינים שעד עצם היום הזה, המשטר הסורי אינו מסוגל להחזיק את השטח שלו לבד, הוא צריך את המיליציות האיראניות ואת חיזבאללה כדי שהוא יוכל להמשיך ולשלוט. הרוסים נמצאים בסוריה בכוחות מאוד מאוד קטנים, הם לא מעוניינים לסכן את הכוחות שלהם, ולכן בצורה מאוד פרקטית, וזה נמשך כבר 6 שנים, הם זקוקים לאיראן, זקוקים לחיזבאללה, ויחד עם זאת הם יכולים להגיד, תוך כדי שיתוף פעולה הם יכולים להגיד, אבל אנחנו קוראים ליציאת כל הכוחות, מכיוון שהדבר הזה פותח להם אפשרויות מדיניות. בכלל המדיניות הרוסית בסוריה היא מרובת ניגודי אינטרסים, וכמו שאורנה אמרה, וזה מה שמאפיין את הרוסים בהרבה זירות, בגלל זאת זירה מורכבת, והם יודעים להתנהל עם המורכבות הזאת, ולכן הם יכולים מצד אחד להיות ידידותיים כלפי ישראל, ולנסות ולאפשר לנו חופש פעולה, ומצד שני להמשיך ולשתף פעולה עם חיזבאללה. בריאה פנים לבנונית, אז הרוסים מבינים שחיזבאללה הוא השחקן הכי משמעותי, הכי חזק בלבנון, ושום דבר לא יקרה אם אתה לא מבטיח את שיתוף הפעולה שלו. ולכן הם בין השחקנים הבינלאומיים שיכולים להתנהל הכי בקלות עם חיזבאללה. הם יכולים גם, כמו שאורנה אמרה, לשלם להם במטבע שמבחינתם הוא זול. רוסי מגן חיזבאללה במועצת הביטחון. מועצת הביטחון בעשור האחרון לא קיבלה החלטות נגד חיזבאללה, כי רוסיה לא אפשרה זאת. ובכלל רוסיה שומרת על קשר עם כל השחקנים. כאילו זה ממש מדהים לראות איך פוליטיקאים לבנונים לאורך שנים עולים לרגל, ואני קורא לזה כאילו, לפחות מתקשרים, שומרים על קשר עם רוסיה, אתה שואל את עצמך למה הדרוזים, הנוצרים מהסיעות השונות, האמל וחיזבאללה, כולם נמצאים בקשר עם רוסיה, כאילו שהם מבינים שיש לרוסיה פוטנציאל הישגים, נזקים והשפעה, ולכן זה חשוב להם. אני חושב שבמסגרת המורכבות הזאת, רוסיה בכלל, כאילו זה נופל תחת ההיגיון של הרוסים, כאילו רוסיה יודעת לעבוד עם שחקנים שהם מבודדים, וחיזבאללה שאין לו הרבה חברים, אז זה הופך להיות סוג של נכס. זה שרוסיה יכולה לדבר עם חיזבאללה, עם חמאס, עם ג'יהאד איסלאמי פלסטיני, אז שאחרים לא יכולים לדבר, היא רואה את זה כאיזשהו יתרון. אנחנו היחידים, הם אומרים, שהם מדברים עם כולם.
טוב, לא נסגור את הדיון הזה לפני שנתייחס לעוד שתי נקודות, התפתחויות שנוגעות למעורבות של רוסיה, חיזבאללה וכמובן איראן בסוריה בשבועות האחרונים. התפתחות אחת היא הדיווח שהופיע בתקשורת הרשמית ברוסיה על כך שרוסיה מלווה ספינות איראניות בדרכן לסוריה, כשידוע שלפחות בחלק מהספינות האלה יש נפט שמוברח למשטר הסורי וגם כנראה לחיזבאללה ועוד אמצעים, כולל אמצעי לחימה שאמורים לעקוף סנקציות בינלאומיות. והדבר הנוסף אלה ההתפתחויות במב"ם, המערכה שבין המלחמות, כשאולי האירוע המדהים ביותר בשבועות האחרונים במסגרת תקיפה שיוחסה לישראל בסוריה, טיל קרקע אוויר ששוגר לעבר המטוסים התוקפים, מצא את דרכו בסופו של דבר לנגב, ודי במזל האירוע הזה הסתיים בלי נפגעים, אבל צריך לחשוב גם על המשמעויות שלו. אז גם בנושא הזה אני רוצה לשאול את שניכם, אולי קודם כל אותך דניאל, לגבי הליווי הרוסי לספינות איראניות, כמה זה משמעותי, והאם יש פה גם איתות מצד רוסיה לכיוון ישראל, שלפי דיווחים זרים פועלת כדי לסכל משלוחים באמצעים האלה.
אז קודם כל אני חושב שעוד בטרם הפרסום בספוטניק, היו הדלפות במסגרת אותם הדיווחים על המערכה שרוסיה, שישראל מנהלת כנגד ספינות איראניות. אני חושב שהיו הדלפות שספינות רוסיות מלוות את הספינות האיראניות, ספינות הנפט. ובהיבט הזה, כשאני מסתכל מה מקור הפרסום, שזה ספוטניק, ספוטניק הוא חלק מהתקשורת הממלכתית הרוסית, הוא חלק מתאגיד רוסיה סיבודניה, יחד עם למשל רשת התקשורת הידועה RT, שטוענים שהתפקיד שלהם זה להביא את העמדה הרוסית לכל ברחבי העולם. אז שאני רואה את זה בספוטניק ולא במקום אחר, אז אני רואה את זה כסוג של איתות והודעה בזה שאכן זה קורה, ותיזהרו, כאילו אם קודם לכן כנראה שחקן שהוא לא רוסי הדליף את העניין הזה לקשות, אז הנה יש פה רוסים אומרים, הנה, אנחנו, מה שפורסם בספוטניק זה שהוקם לכאורה איזשהו חמל, חדר מלחמה משותף לאיראן ולרוסיה ולסוריה, בשביל לתאם את ליווי הספינות האלה. אז אני חושב שאני רואה איזה סוג של איתות, כאילו תדעו שאנחנו שם ותיזהרו שלא לפגוע בכוחות שלנו, שלא יקרה מבחינתם, כמו שקרה בתקרית הפלת המטוס הרוסי על ידי הסורים שבה הם האשימו את ישראל. כאילו בהיגיון הרחב של הרוסים, למה הרוסים בכלל מלווים את הספינות האלה, עם כפי שפורסם, אז כדי שלא יקרה להם כמו שקרה בסודן, כאילו המשטר הסורי מבטיח את הנוכחות הצבאית הרוסית ארוכת הטווח בסוריה, ולכן קודם כל הם צריכים לדאוג לזה שמשטר אסד יוכל לשרוד. אם הצרכים האנרגטיים של אסד זה מהצרכים הבסיסיים של המשטר הסורי, אז ואיראן נכונה לספק אותם וישראל נאבקת כנגד זה, אז כנראה שזה מה שהוביל את הרוסים לסייע לזה. בריאה יותר רחבה, רוסיה היא חלק מהמסע ומתן לשיקום הסכם הגרעין, המערכה נגד הספינות נתפסת על ידי רוסיה, ובכירים רוסים כבר התבטאו, הם התבטאו כנגד המערכה מבלי לגנות את ישראל, כל פעם הם מקפידים להגיד, אנחנו לא יודעים מי עושה את זה, אבל מי שעושה את זה, עושה את זה, הוא מבקש לחבל, אז הם נגד זה, ולכן זה נופל על כמה הגיונות רוסיים חשובים.
אורנה, אז על סמך ההתפתחויות האלה שרק מעלות את רף המתיחות בין ישראל לרוסיה, וגם על סמך האירוע שציינתי קודם, שאיך נאמר, הוא חורג הרבה מעבר לגזרה שהכרנו, של טווח ההשפעה של המב"ם בסוריה, האם צריך לשקול מחדש?
טוב, אם אנחנו קונים את הגרסה של צה"ל לגבי אותו טיל שהגיע לנגב בטעות, ויש הסבר מפורט של צה"ל שזה כנראה לא היה פה, היו הרבה ספקולציות על זה שיש פה איזשהו מסר איראני, סורי, לגבי ישראל, שימו לב, אנחנו יכולים לעשות דברים אחרים, ולא במקרה זה גם היה בנגב, והיו דיבורים על הקרבה לדימונה וכל מיני דברים כאלה. אין שום בסיס לדברים האלה, בינתיים אני לא מכירה כזה, ואני מעדיפה תמיד לקנות את הגרסה הצה"לית, שאני חושבת שהיא אמינה, ואם זה באמת היה טיל טועה, אז אני חושבת שזו רק הוכחה לסיכונים הגדולים שמייצר לנו המב"ם. היו לנו מקרים נוספים שראינו, היה לנו מטוס שנפל לפני שנתיים, שלוש, ואין מה לעשות, בכל אסטרטגיה צבאית מהסוג הזה יש גם סיכונים. אבל מצד שני חושבת שאין שום סיבה להפסיק את הפעילות של המב"ם, כי כל האלטרנטיבות הן הרבה יותר בעייתיות ועם סיכונים הרבה יותר גדולים למדינת ישראל, ולכן המב"ם, למרות שהוא, וזה הבעיה המרכזית, שהמב"ם אומנם מצליח לעכב, להפריע, אבל הוא לא מונע לחלוטין את התהליכים הגדולים שאנחנו רוצים למנוע של ההתבססות האיראנית ושל חיזבאללה במרחב, ושל המשך העברת סחורות ונשק מאיראן לחיזבאללה. הוא מעכב, הוא בכל זאת מייצר, יש פה איזשהו מסר מאוד חשוב מבחינתה של ישראל, והיא צריכה להמשיך ולעשות את זה, עד שהיא תגיע לאותה נקודה שבה היא תחליט שאולי צריך לשנות אסטרטגיה ולעשות דברים נוספים. אני חושבת שאנחנו לא בנקודה הזאת.
לסיום אני רוצה לשאול את שניכם בקצרה, מה המשמעויות של ההתפתחויות שלהן דיברנו בלבנון, וגם בהקשר של הפעילות הביטחונית בכל המרחב הצפוני, ישראל מול רוסיה, מה אנחנו צריכים להבין, ממה צריך אולי לחשוש, ואיך כדאי להתנהל? נתחיל איתך, דניאל.
אז אני אתחיל בזה שצריך לעקוב קודם כל ולראות מה קורה. מה שהמסמך שלנו שכתבנו נועד להגיד, זה שיכול להיות שאנחנו נראה איזשהו שינוי איכותי באופי המעורבות הרוסית, וצריך לחשוב, אם הוא יתרחש, אז צריך לשנות את האופן שבו ישראל מדברת עם רוסיה על הזירה הלבנונית. כבר עכשיו, משהו שעלה סביב הביקור של משלחת חיזבאללה במוסקווה, היה אחד מחברי המשלחת שהצהיר, אין זה סוד שאנחנו נמצאים בחמימים. כאילו צריך לקחת אמירה כזאת ולעמת את הרוסים כבר עכשיו ביחס לאמירה הזאת. אבל אם הרוסים יהיו, ישחקו תפקיד יותר משמעותי בלבנון, אז יכול להיות שצריך לחשוב איך הדבר יקרין על האינטרסים של ישראל כשאנחנו עושים פעילות בזירה הלבנונית, ובמיוחד אורנה הובילה עבודה, או אורנה הייתה שותפה לעבודה מאוד משמעותית עם חוקרים נוספים במכון בכל הנוגע לאיך עלול להיראות האימות הצבאי בין ישראל לבין חיזבאללה, אז איזה מין תפקיד רוסיה תשחק שם. צריך לראות איך אנחנו יודעים למזער את כושר ההיזק הרוסי, וממקסימים את היכולת של רוסיה לדבר עם כולם ולהיות מנוף לחץ ביחס לאן שאנחנו רוצים. וסוגיה האחרונה היא סוגיה אנרגטית, אז יש פה איזשהו, מה שאני הצבעתי עליו קודם, יש פה מתח בין האינטרסים של ישראל לבין האינטרסים של רוסיה. בינתיים, המתח הזה הוא לטנטי, הוא לא צף מעל פני המים, הרוסים לא אגרסיביים, אבל ככל שאם הפרויקט הצינור שלנו יבשיל, כך אנחנו עלולים לראות את המתח הזה בא לידי ביטוי, וישראל צריכה כבר עכשיו לחשוב על החלופות, איך היא מתמודדת עם סיכונים כאלה.
אורנה.
אני רוצה לדבר על הדיאלוג שישראל מנהלת עם מוסקבה, שהוא דיאלוג, יש שיח, יש ערוצי שיח שהתפתחו בשנים האחרונות, בכל מיני רמות, אני חושבת שצריך להכניס לתוך אותו שיח גם את הנושא הלבנוני. אני יודעת שיש בתוך המערכת כאלה שטוענים, לא רוצים לדבר עם הרוסים על לבנון, למה אנחנו צריכים בכלל להכניס אותם לתוך השיח הזה? אני חושבת שאין ברירה וצריך לנהל את השיח הזה גם מול בנושא הלבנוני, להכניס אותו לשיח עם הרוסים, כי הרוסים הפכו להיות, כמו שדניאל תיאר פה בהרחבה, הם הפכו להיות שחקן אזורי בעצם בשנים האחרונות, ולגבי סוגיות כל כך משמעותיות ומרכזיות, חייבים לדבר איתם על הדבר הזה. לפחות כדי באמת לצמצם את הנזק האפשרי ממעורבות שלהם, להסביר לנו, להם את הדאגות שלנו, ולתאם איתם חלק מהפעולות שלנו. אבל זה לא אומר שבמקביל לא צריך להמשיך להתנהל השיח עם מדינות המערב, כי אני חושבת שהדבר האחרון שאנחנו רוצים הוא ש לבנון תקרוס לידיו של המזרח והציר השיעי. הדאגה שלי היא בעיקר לא מהרוסים, יותר מהציר השיעי, ובאמת במצב הנוכחי הכל כך קשה, ולא נרחיב על זה את הדיבור עכשיו, אני חושבת שזה כבר יותר מוכר, של לבנון שרק הולך ומחמיר, ויש כאלה שמדברים שהיא כבר קרסה, אחרים אומרים שהיא לקראת קריסה, היא בתהליך קריסה מואץ, בוא נגיד את זה ככה. אני לא הייתי רוצה שהיא תקרוס לחיקו של הציר השיעי, ולכן יש משמעות מאוד גדולה לזה שאנחנו ננהל, ואני לא בטוחה שיש הבנה מספיקה, בטח לא במצב הנוכחי, עם המשבר הפוליטי שאנחנו נמצאים בו, לכמה חשוב לדבר על מה קורה בלבנון עם השותפות שלנו במערב, שזה ארצות הברית, צרפת, אחרות, שהם בינתיים, כמו שאמרתי, מה שמסתמן זה שהאמריקאים לא הולכים לשנות את המדיניות שלהם בהקשר הלבנוני, וכן פה גם לפני כמה שבועות נציג דיוויד הייל קצת מזכיר המדינה, מבחינתם מה שהיה הוא שיהיה, בנושא הזה ביידן כנראה לא הולך לשנות משמעותית את המדיניות, וגם צרפת, גם ארצות הברית, צריך ממשלה, רפורמות, ורק אז אנחנו נסייע, צריך לדבר על זה ולראות איך אפשר אולי לעשות את הדברים אחרת, וכן לייצר איזשהו מנגנון שמחדש את החיבורים של לבנון למערב ומחזק אותם, כדי שהיא לא תקרוס לידם של הציר השיעי.
אז בזאת סיימנו. דניאל ואורנה, תודה רבה לשניכם.
תודה לך.